אולם אנחנו בענייני תיקון הנפש שלנו נדבר היום על מידת הכעס. זה מידה שהיא מאוד חשוב להתעסק בה, כוונה להתעסק בה במגמה של להבין אותה, לתקן אותה, כי זה מידה שאין כמעט, לא יודע, זה מאוד מאוד נדיר שיש מישהו שהמידה הזאת פוסחת עליו. ההתמודדות איתה, יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, והיא מידה שההשלכות שלה הן מרחיקות לכת, יכולות להיות, והיא גם לא פשוטה כל כך לתיקון, מסיבה אחת, כמה סיבות, אבל הכי מרכזית, שזה בדרך כלל הכעס, הוא עלול להתעורר מהר. כלומר, אדם נכנס לסיטואציה, מאבד את הראש ועלול להיקלע למידת הכעס. אז זו מידה שחשוב מאוד ללמוד עליה בענייני שלום בית, נישואין, זו מידה שהיא מאוד מחריבה, מאוד מאוד בעייתית. אש אוכלתם, אם לא זכו, זה לא זיקחו את המידות על איש ואישה. אז זה אחת המידות הכי מרכזיות. כעסים בבית, לא משנה, גם חינוך הילדים, זה מידה מחריבה, זה מידה בעייתית. אז נדבר עליה קצת היום, בסדר? ככה, אנחנו רואים קודם כל, אגב, עוד נקודה, עוד כמה נקודות בעצם. השורש של הכעס, קודם כל, זה הגאווה. זה צריך לדעת. זאת אומרת שאם אדם היה מתקן את הגאווה, אז הוא היה מגיב נכון יותר על הסיטואציה, על המציאות. בעצם לא כופה את רצונו על המציאות. ההגדרה של הכעס זה שאדם הוא כופה את רצונו. הוא משליט את רצונו בכוח. זה יכול להיות בצעקה, זה יכול להיות בנקמה, זה יכול להיות במכה. זה יכול להיות בכל מיני אופנים של ביטוי, הלשון יכולה לפגוע גם יותר מהיד, אבל השורש הוא תמיד שהוא רוצה שהמציאות תתיישר על פי רצונו ומהר ומיד. אז יש פה עוד גם כמה מידות משיקות, קוצר רוח, וגם היסוד הוא גאווה, כי אתה רוצה שהעסק יסתדר מהר כמו שאתה רוצה, יתקתק, וזה ההגדרה של הכעס, לקפות את רצונך על המציאות בכוח, בצורה שהיא אלימה. זה יכול להיות אלימות, עוד פעם, אני אומר נפשית, אבל היא... עכשיו, טוב, אנחנו רואים ברמב״ם, רמב״ם כותב בהלכות דעות פרק א' הלכה ד', הדרך הישרה היא מידה בינונית, שכל דעה ודעה, כוונה מידה ומידה, כי הלכות דעות אצל הרמב״ם זה הלכות מידות, כי זה מתחיל מהדעות, המידות. אז שבכל דעה ודעה, מכל הדעות שיש לו לאדם. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, כלל, הדרך הישרה זה מידה בינונית, דרך האמצע, בסדר? והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות, ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו. לפיכך ציוו חכמים ראשונים שיהיה אדם שם דעותיו תמיד, הוא משער אותם, הוא כוון אותם בדרך האמצעית כדי שיהיה שלם בגופו. כיצד? עכשיו תשימו לב לדוגמה שהוא נותן, שזה הסיבה שהבאתי את זה. לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, ולא יכעס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. אז מותר לכעוס או אסור לכעוס? לפי הרמב״ם. מותר לכעוס או אסור לכעוס? בנידה בינונית, נכון? אז ככה עולה מפה. לא יכעוס, אני חוזר על לשון הרמב״ם, לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת. אז יש דבר גדול שראוי לכעוס עליו, על זה ראוי לכעוס. קושייה, שנייה, קושייה ממקום אחר ברמב״ם, מהלכות דעות, פרק ב', הלכה ג', כתוב, ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינונית, במידה בינונית, אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, אז הוא מביא פה כמה מידות, וכן הכעס, צריך לשבור אל הקצה, אם מידה רעה עד למעוד וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר, וילמד עצמו שלא יחוס ואפילו על דבר שראוי לחוס עליו. ואם רצה להטיל אימה, טוב, אז זה קושייה, נכון? קושייה. כי ראינו לפני, בפרק א', הלכה ד', שזה מידה בינונית, נכון? ופה הוא אומר שזה ראוי להרחיק אל הקצה ולא יחס בכלל, אפילו על דבר שראוי לחוס עליו. נכון? זה קושייה, הפרשנים אומרים את זה. קושייה ברמב״ם. אז הוא מסביר פה בהמשך, הוא אומר, אז ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על הציבור, אם היה פרנס, ורצה ליחוס עליהם כדי שיחזרו למוטב, ירא עצמו בפניהם שהוא כועס כדי ליסרם, ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו, כאדם שהוא מדמה, כועס בשעת כעסו, והוא אינו כועס. הבנתם מה אישו? בעצם הרבה אומר, כמו ההלכה הזאת, אסור לחוס. לא ראוי לחוס על שום דבר, אפילו על דבר שראוי לחוס, ירגיל את עצמו ללכת אל הקצה ולא לחוס בכלל. אבל מתי? כן. כשהוא צריך ליישר את בניו, בני ביתו, או ציבור, אם הוא פרנס, אז הוא עושה להם הצגה, כאילו הוא כועס עליהם, כעס הפנים, אבל בבנים דעתו מיושבת עליו. הוא מתלבש בפנים של כעס, שבבפנים אין לו שום התפעלות. הבנתם איך זה מיישב? אז הרמב"ם מה שהוא אמר, שזה מידה בינונית, שהוא לא יהיה אדיש, ולא יהיה קל לכעוס, אז גם כשהוא כועס, ככה מסבירים, זה בכעס הפנים. כי זה מידה שראוי להרחיק בה אל הקצה ולא לחוס שום התפעלות נפשית. עכשיו הוא מביא כל מיני דברים בגנות הכעס. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. למה? למה? שמה? הוא עובד את יצרו. תראו, אני אראה לכם את זה בגמרא. יש פה עוד דברים שהוא כותב, אני אקריא אותם כבר שלא נשכח, אבל תכף נחזור. ואמרו כל הכועס, שכל הכועס עם חכם הוא חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. כלומר, הרבה מאמרים בגנות הכעס וההשלכות של הכעס. ובעלי כעס אין חייהם חיים, אדם שכל הזמן כועס, הוא דעתו נטרפת כל הזמן, הוא מתרגז, כועס, רב עם אנשים. וכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שיניג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים, וזוהי הדרך הטובה. בדרך הצדיקים אין עלובים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים אהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהביו כצאת השמש בגבורתו. אז חז"ל, יש פה על הדרך במסכת שבת סוגיה ממש בענייני הכעס, שהגמרא היא מדברת על הקוראה בחמתו ועל מתו וכל המקלקלים פטורים. זה המשנה במסכת שבת קופי עמוד א'. מה זה הקוראה בחמתו? אדם קורא את הבגדים בחמתו. מה זה בחמתו? בכעסו, הוא כועס. אז הוא פטור. למה הוא פטור? כי האדם שמקלקל על מנת לתקן, אז זה מתחייב. נגיד סותר על מנת לבנות או מוחק על מנת לכתוב מתחייב בהלכות שבת. אבל אם הוא סתם מקלקל, סתם לוקח משהו שקורע אותו, זה על מנת לתקן משהו? לכן במקרה כזה הוא פטור. אגב, שאומרים פטור זה, אבל אל תעשה את זה, כי פטור של חזל זה פטור אבל אסור, בסדר? אבל בכל מקרה בהלכות שבת בענייני דאורייתא הוא לא יתחייב במקרה כזה להביא קורבן אם הוא עשה את זה, לא משנה, או שיש, או תחייב מיטה, כן, אם זה במזיד, או, אז מכל מקום, כי זה מקלקל. אז פה הגמרא מקשה שאמר רבי אבין שהקוראה בחמתו הוא בעצם מתקן. למה הוא מתקן? למה אתה אומר שהוא מקלקל? הוא מתקן. או שתגיד שהוא מקלקל על מנת לתקן, או שהוא גוף המתקן. את מה הוא מתקן? מה אתם אומרים? מתקן את יצרו, הגמרא אומרת. דקעביד נחת רוח ליצרו. אתם מבינים? הוא משכך את חמתו. אמנם זה השחטה של הבגד וקלקול שלו, אבל אדם יש לו תועלת בדבר, אז יש בזה תיקון. אז זה מתקן. אז טוב, יש פה דיון, כן? אולי לדעת רבי יהודה הוא כן חייב. אז כי הוא סובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה הוא כן חייב. אז הגמרא אומרת פה, ובכלל מותר לעשות כזה דבר, וכאי גוונה מישארי, עד שאתה אומר שהוא חשוב מתקן, אז בוא נשאל אם בכלל מותר לאדם לעשות כזה דבר. הרי כתוב בברייתא, בי שמעון בן אלעזר אומר, משום חילפה ברגרה, משום רבי יוחנן בן נורי, המקרע בגדיו בחמתו, והמשבר כליו בחמתו, והמפזר מעותיו בחמתו. כל מיני דברים אנשים עושים מתוך כעס. יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה חמור מאוד הדבר הזה, זה כמו עבודה זרה, נכון? אז מה? אז איך בכלל מותר? אז הגמרא אומר, ולמה? למה זה כמו עבודה זרה? אז אנחנו שאלנו ברמב״ם, נכון? למה זה כמו עבודה זרה? שכך אומנותו של יצר הרע. היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, והוא הולך אחריו. היום הוא הולך אחריו בדבר הזה, מחר הוא הולך אחריו בדבר אחר, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה, והולך ועובד. כלומר, אם אתה מתחיל לתקן את היצר, לעשות נחת רוח ליצר הרע, היום אומר לך עשה ככה ואתה חייב, אתה תרגיש יותר טוב וזה, בסוף אתה תגיע לעבודה זרה. לכן הוא מתקן את יצרו, ולכן גם הוא יהיה ביניך כעובד עבודה זרה. ועל זה אמר רבי אבין, מה הפסוק שלומדים ממנו את הדבר הזה? וכתוב, לא יהיה בך אל זר, ולא שתשתחווה אל נחר. מה זה לא יהיה בך? איזהו אל זר שיש בגופו של אדם, זה, הווה אומר, זה יצר הרע. יצר הרע הוא אל זר בתוכו של אדם. אז אם יהיה בך אל זר, אז בסוף אתה תעבוד גם אל נחר, עבודה זרה. לכן, אסור לקרוא על אדם, לקרוא בגדיו בחמתו וכו'. אז בעצם יוצא שאם זה אסור, אז הוא כן מקלקל. למה? כי הוא לא מתקן את יצרו, אלא הפוך, הוא מקלקל, שהוא מלמד, הוא מרגיל את יצר הרע בעצם לבוא אליו, ככה רש"י אומר. אתם מבינים? זה לא תיקון אלא קלקול גדול, בגלל שהוא מגרה את יצרו בעצמו, ככה רבנו חננאל אומר. והגמרא מתרצת פה שבאמת אם אדם קורא בגדיו בחמתו, אז זה מקלקל, ומה שאמרנו בברייתא שהוא חייב על זה, זה כשהוא עושה על מנת להטיל אימה על אנשי ביתו. מה שהרמב״ם קרא לו כעס הפנים, דקעביד למרמה אימת העין שביתה. כלומר, שאם אדם קורא בגד שלו להראות להם כאילו הוא כועס, ואז על ידי זה בני ביתו יראו מפניו וישמעו לו, ואז במקרה כזה הוא באמת מתקן. למה הוא מתקן? כי הוא מתקן אותם. אבל אם הוא עושה את זה רק על מנת להפיס את יצרו, אז הוא מקלקל. חילוק בדיני שבת. בסדר? ואז יש פה כל מיני דוגמאות של אמוראים שהיו עושים כל מיני דברים אבל מתוך כעס הפנים, כן? רק ליישר את אנשי ביתם וכדומה. בסדר? אז ראינו, אוקיי. אז יוצא שברמב״ם יש פה בעצם נצא עם הרמב״ם, אסור לכעוס בכלל, לפי הרמב״ם, אלא כעס הפנים, שזה בינך לבין עצמך, האדם הוא מיושב. בסדר? וכך גם הדרך של הרמח"ל. הרמח"ל אומר במסילת ישרים, פרק י"א, הוא אומר שהרגזן, הנה אמרו עליו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. והוא, על מי אמרו עליו את זה? בזוהר. אז הוא אומר, זה על אדם שהוא נכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו. הוא מתמלא חימה, שכבר ליבו בא לימו ועצתו נבערה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל, והוא שר טעם ממש ככל החיות הטורפות עליו. כי יש אדם עצבני, כל דבר הוא נדלק וכועס וברמות גבוהות, זה כמו חיה טרף. טורף נפשו באפו למענך תעזב ארץ. אני פעם הייתי פה בחנות, בגבעת שאול, מישהו שם תפס חניה למישהו, למישהו מבעלי החנות או העובדים, הוא פשוט, אני אומר לכם, זה היה סיטואציה, זה כל כך קשה לראות את זה. תוך כמה, זה היה סיטואציה של 30 שניות שהוא כמעט דקר אותו, את ההוא שתפס חנייה. הוא נדלק כל כך מהר. אני אמרתי לעצמי, בלי נדר, אני לא מגיע לפה יותר. לא מגיע. סוף התחלפו שם הבעלים. אז אבל זה היה, וואו, כל כך... למה? כי מידת הכעס היא כמו גפרור שנדלק. ברגע שהוא נדלק, אתה חייב לשפוך עליו מים של השכל, לחבות מיד את האש הזאת, כי גפרור כשהוא נדלק, אז זה בלב שלך עוד, זה קטן. אבל הגפרור הזה יכול לשרוף עיר שלמה. היו שריפות שערים שלמות נשרפו, אתם יודעים? באירופה בונים בתים מעץ, עד היום. פשוט יותר מבודד באיזושהי מידה. במקומות דווקא עקרים בונים מעץ. נראה לנו הפוך על הפוך, אבל זה יותר מבודד, עץ, מאבן. אז יש לפעמים שנשרפת עיר שלמה. בסדר? אז... ככה הכעס, כמו ההוא שכמעט דקר שמה, זה... כשזה עוד קטן אתה צריך לטפל בזה. אסור שהכעס יבוא לידי ביטוי חיצוני. זאת אומרת, אני עכשיו כבר אגיד לכם קצת דברים על ההתמודדות עם זה. זה שאדם נדלקת בו מידת הכעס, זה דבר שמאוד קשה לשלוט בו. כי אדם הוא לא עשוי מבטון. למרות שכשאדם עובד מאוד על הענווה שלו ועל העין הטובה שלו, ולימוד זכות, אז הוא לא כועס בקלות. הוא לא כועס. אבל בכל זאת, יכול להיות שהשלב הזה של התרגשות הלב, הוא עדיין נשאר במקום בלתי נשלט, אבל הוא לא מבטא את זה החוצה. בסדר? עכשיו, בשלב הזה שנדלק את האש הזאת בלב, שזה אמרנו, זה דבר שהוא לפעמים בלתי נשלט, לפעמים מבזים אדם, מביישים אותו, עושים משהו שהוא באמת בלתי נסבל, בשלב הזה צריך לחבות את האש, את הגפרור הזה, לשפוך עליו מיד כוס חסדים ככה מהמוח, להגיד, הוא לא עשה לי דווקא, או שהאדם הזה עבר עליו חיים קשים, או שהעבודה שלי עכשיו זה להתגבר. יש כל מיני דרכים של תיקון שבעצם הכעס לא יצא לפועל. להתבונן על הנשמה של השני, לא על ההתנהגות שלו, על זה שפעמים ילד בכיתה נורא מעצבן את המורה, כמו מנשה פה שכל השיעורים משתולל וזורק על הגירים. אז אני כל הזמן מנסה להסתכל על הנשמה שלו, להגיד הוא שובב, הוא מאוד משתדל, בסך הכל נשמה טובה. אז ככה המורה צריך להיות בכיתה, כי הכיתה היא לא... אתה לא מהנדס את הילדים. אתה צריך לעבור עבודה פנימית בתור מורה. ברור? או בתור מחנך, בתור אבא גם. ילד הוא, יש לו את הקשיים שלו, יש לו את השובבות שלו, יש לו את לפעמים היפראקטיביות שלו, בעיית ריכוז שלו, וכל מיני דברים. לא, יש לו לפעמים תסכולים. צריך להסתכל על נשמה. נגיד הוא נשמה טובה, יש לו קשיים, יש לו מורכבות, הוא מחפש קשר, מחפש חיבוק, מחפש אהבה, מחפש תפקיד, לנתב אותו. מכל מקום, זה דרכים לחבות כדי שהכעס לא יצא לפועל. אבל הרמח"ל פה אומר, יש בזה מדרגות. אז יש אדם שהוא כל הזמן כועס. אנחנו תכף נראה עוד, אני אגיד לכם תכף עוד דברים. איך להתמודד פרקטית עם הכעס. יש אדם שהוא כועס לכל דבר, כל דבר מעצבן אותו, כועס, מאבד את הראש. זה אדם כזה, הרמח"ל אומר שהוא ודאי קל לעבור כל מיני עבירות שבעולם, עם חמתות תביאו להם, כי כבר אין לו מניע אחר, אלא כעסו ולאשר יביאו ילך. זה המדרגה הכי קשה. שאדם הוא ממש נפעל מהכעס, הוא מונע. הוא לא, הוא קל לכעוס, הוא יכול באמת לעשות מעשים שכל החיים הוא יתחרט עליהם, וזה לא יכול, לא יעזור לו. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. זה מאוד מסוכן הכעס, זה ברמה של פיקוח נפש לפעמים. בסדר? ויש כעסן, רחוק מזה, והוא, שלא על כל דבר אשר יבואו, שלא כרצונו, אם קטן ואם גדול יבער אפו, אך בהגיעו להרגיז, ירגז ויכעס כעס גדול, ושקראו חכמים, קשה לכעוס וקשה לרצות. זאת אומרת, הוא לא מתרגל לכל דבר, אבל כשהוא כבר מתרגל, הוא כועס כעס מאוד מאוד גדול. קשה לרצות אותו, קשה לפייס אותו. אז גם זה פה יצא שכרו בהפסדו. וגם זה רע ודאי, כי כבר יכולה לצאת הקלה רבה מתחת ידו בזמן הכעס. אחרי כן לא יוכל לתקן את אשר יבטו. זה מדרגה שנייה. ויש כעסן פחות מזה, שלא יכעס על נקלה, אפילו כשיגיע לכעס, יהיה כעסו כעס קטן ולא יסור מדרכי השכל, החודנו ישמור עברתו. הנה זה רחוק מן ההפסד יותר מן הראשונים שזכרנו, ואף גם זאת ודאי שלא יגיע עדיין להיות נקי, כי אפילו זהיר איננו עדיין. כי עד שהכעס עושה בו רושם לא יצא מכלל כעסן. כלומר, תראו, הרמח"ל, אנחנו תכף נראה שיש לזה עוד התייחסות של הרב קוק. אבל הרמח"ל, הדרך של הרמח"ל, היא שאפילו אדם שהרגיל את עצמו לא לכעוס, וכשהוא כועס, הוא כועס קצת, כן? לא הגיע לאיבוד השכל. כי מה שקורה לאדם כשהוא כועס, הוא מאבד את השכל. אדם שהוא מאבד את השכל, זו סיטואציה מאוד מסוכנת. אם חכם, חוכמתו מסתלקת ממנו, הוא אומר דברים, הוא עושה דברים, זה השם ירחם. פה הוא לא מאבד את השכל, ואף על פי כן, הוא לא יצא מכלל כעסן. הוא אפילו לא במידת הנקיות של מסילת ישרים, כי עד שהכעס עושה בו רושם, לא יצא מכלל כעסן. בהקדמה לעץ חיים, האריז"ל אומר שם שלא יעסוק בתורת הסוד מי שהוא כועס. יש לו כזאת דרישה למי שהוא עוסק בתורת הזאת. תורת הזאת זה תורה של חסדים, תורת חסד הלשונה. זה לא מתאים למי שיש בו כעסים. צריך להסיר את הכעס מן הלב לגמרי. זו עבודה מאוד גדולה, זו עבודה לפעמים של כל החיים. ורבי ישראל סלן, הוא אמר שלפעמים קשה לתקן מידה אחת יותר מללמוד את כל השעס. הרבה אנשים מתמודדים עם מידת הכעס כל החיים. אז מה צריך לעשות? צריך ללמוד עוד שיעור, עוד שיעור, להתבונן על זה, אם אדם נפל להפיק את הלקחים, איך הוא לא חוזר לסיטואציה הזאת עוד פעם. לפני מצב מורכב שהוא יודע שעלול לכעוס, יעשה לעצמו דמיון מורכב, מודרך כזה, יגיד אני נכנס לשם, והוא הולך בטח להגיד לי ככה וככה, ואני הולך לשמור על קור רוח, וזה מה שאני אענה לו. אתם מבינים? הוא יודע שהוא הולך להיכנס למצב מורכב, או לבן אדם שמאוד קשה לו איתו. הוא אומר, אני לא משנה מה, לא מרים את הכל, לא יוצא מדעתי, אני לא מאבד את האיזון. זה מאוד עוזר במצבים מורכבים. אבל יש לי מצבים לא צפויים, כמו שאמרתי לכם. זה נופל עליך בבת אחת איזה מין בן אדם שמתנהג בצורה מאוד מאוד מכוערת, או סיטואציה מאוד מאוד קשה. אז זה צריך לעבוד כל החיים, ללמוד, והעבודה הזאת היא מועילה. זה הולך ופוחת, הולך ויורד, הכישלונות הולכים ומתרחקים עד שאדם כולי ואולי יצליח לתקן לגמרי. ויש עוד פחות מזה, והוא שקשה לכעוס, וכעסו לא להשחית ולא לחלה, אלא כעס מעט. וכמה זה עמו? רגע ולא יותר. דיינו, משעה שהכעס מתעורר בו בטבע, עד שגם התבונה תתעורר כנגדו, אז זה רגע. והוא מה שאמרו חכמים, קשה לכעוס ונוח לרצות. להתרצות הכוונה. הוא מתפייס, הוא מפייס את עצמו אפילו. הוא חוזר למקום שלו. יש לו רגע של כעס ונגמר. הנה גם זה חלק טוב עדיי, כי טבע האדם מתעורר לכעס. זה מה שאמרתי לכם. אדם לא יכול לשלוט בלב שלו בתגובה הטבעית. הוא יכול אחר כך להזן את התגובה הטבעית. אבל את התגובה המיידית, טבע האדם מתעורר לכעס. ואם הוא מתגבר עליו מיד, כן? אם הוא מתגבר עליו, שאפילו בשעת הכעס עצמו לא יבר הרבה, הוא מתגבר עליו, עד אותו הכעס הקל לא יעמוד בו זמן גדול אלא יעבור וילך. ודאי שראוי לשבח הוא, ואמרו זל, תולרץ על בלימה, על הפסוק הזה באיוב, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם פיו בשעת מריבה. זו הדרכה מאוד טובה. יש לך מריבה, שתוק. קח את עצמך לסיבוב ריצה בחוץ. אשתך אומרת לך משהו, ריצרץ. שתוק. תתפוצץ מבפנים ותשתוק. תעשה סיבוב ריצה בחוץ, תתברר, תשפוך קצת מים על הגפרור, מי חסדים. מותר לבן אדם לחשוב הפוך ממך. מותר לבן אדם לרצות הפוך ממך. אבל הוא טועה. בסדר, אז הוא טועה. נגיד שהוא טועה. אז מה? זה אומר שאתה צריך ליפול במידות? אז הוא טועה. מותר לבן אדם לטעות. אבל זה הלכה, זה נפקמין המעשית. הוא עושה מעשים שזה משפיע גם עליי. בסדר. אתה, עבודת השם שלך זה לא לחוס עכשיו. לא לחוס. אני לא מדבר, טוב, תכף אני אגיד לכם. זה עבודה מאוד מאוד קשה. בסדר? תולרת על בלימה. אומרים לך משהו, תשתוק. הנעלבים ואינם עולבים. זה לא אומר שהם לא נעלבים. לא כתוב שם הנעלבים. כתוב שהם נעלבים. לא כתוב הקירות. הקירות ואינם עולבים, נכון? קיר, אתה לא תצליח להעליב אותו. כמה ביזיונות תבזה אותו, לא ילך. נכון? אבל אדם הוא בין... יש לו לב, יש לו לב. יש לו עולם רגשי. אז הוא אומר פה, תולרת על בנימה, אין העולם מתקיים אלא בשביל שבולם פיו בשעת מריבה. והיינו שכבר נתעורר טבעו בחס, והוא בהתגברות בולם פיו. אמנם, עכשיו תראו, הרמח"ל, עשי מידתו של הלל הזקן. עולה על כל אלה שכבר לא היה מקפיד על שום דבר, ואפילו התעוררות של כעס לא נעשה בו. כמו בשבת למד א', שמה שמסופר, שבא מישהו בערב שבת לעצבן אותו. אתם מכירים בטח כולכם את הסיפור הזה. התערבו שניים על 400 זוז, לסכום עתק. על שאחד אמר, אחד אמר, אי אפשר לעצבן את הלל. אומר, אני אצליח לעצבן אותו. הלך ערב שבת, צועק ככה ברחוב, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הלל היה גדול הדור, כן, היה הנשיא. זה כמו שמי שילך מתחת, היום שמענו שיעור על הרב מרדכי אליהו, נכון? אז יצעק מתחת הבית של הרב מרדכי אליהו, איפה מוטי? איפה מוטי גר? כן, ואז מוריד את מוטי, כן? את הלל הזקן, גדול הדור, ושואל אותו שאלות ממש מטומטמות, ממש, זה הגמר, כן, למה הראש של תרמודיים הוא סגלגל? למה, טוב, עונה לו, למה הרגליים של האפריקאים הם ענקיות כאלה? כן, למה העיניים של ה... סיני מלוכסנות. כל פעם הוא חוזר, הוא באמצע להתקלח, הלל, באמצע להתארגן לשבת, וזה כל פעם יוצא אליו עם הגבת, כן, נתעטף. יוצא אליו, כן, בני, שאלה יפה שאלת, שאלה גדולה שאלת, לא התרגז. ואז הוא אמר, שלא ירבו כמותך בישראל. למה? שהפסדתי על ידך 400 זוז, לא הצלחתי להצבן אותך. זה מדרגה מאוד גבוהה, שהוא נקי מהכעס מכל וכל וכולי. אז זהו. גם הוא אומר פה את העניין הזה של כעס הפנים, שיהיה כעס הפנים ולא כעס הלב. אם האבא רוצה להדריך את בנו, אז יהיה עדיף שיעשה אותם בלי כעס. אבל אם להדריך אותם וכולי, אז כעס הפנים. כמו שכתוב בקהלת, אל תבעל ברוחך לכעוס, כי להביל יערו כעס וכולי. אז זה אוקיי. עכשיו, אז ראינו את הרמב״ם, ראינו את הרמח"ל, ראינו את הגמרא, אני אגיד לכם עוד משהו אחד ואז נראה את הרב קוק. אנחנו רואים עוד שיטה, יש עוד שיטה. אמרתי לכם כמה שיטות, להיות בעין טובה, לנתק מגע, לחבות את הבערה של הגפרור הזה של הכעס עם, עם לימוד זכות, להגיד לא עושה לי דווקא, כל מיני, כמה שאתה יכול למד זכות, למצוא נקודות טובות, להרגיע. יש עוד דרך אחת, לראות את הנשמה אמרנו, לראות את הפנימיות הטובה, התאורה. עוד דרך אחת זה לראות בהכל רצון השם. כמו שמעי בן גרה שבא וקילל את דוד. קילל אותו, אמר לו צא צא איש אדמים. כשהוא ברח מאבשלום, היה זורק עליו אבנים ומתקלל אותו בפני כל הגיבורים שלו. ומי זה היה שמעון בן גרה? הוא לא היה איזה מישהו ריק, איזה מסכן, הוא היה ראש הסנהדרין. היה תלמיד חכם, גדול, ציני. זה ביזיון גדול, כי ביזיון יותר גדול זה מאדם גדול. משהו, אם זה אדם קטן מבזה אותך, זה משהו אחד. אם אדם גדול מבזה אותך, וזה המלך שם עם כל ה... ואבישי אומר לו, תיתן לי רשות, אני אחתוך לכלב המת הזה את הראש. הוא אומר לו, דוד, תעזוב אותו. זה השם אמר לו לקלל. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. דוד אומר בעצם, אם לא הייתי ראוי לביזיון הזה, הוא לא היה קורה. הוא עליו נאמר, מגלגלים חובה על ידי חייו. אבל זה לא היה קורה אם לא היה פה מעורב רצון השם. כתוב שיצתה בת קול ואמרה דוד מזומן להיות רגל רביעית במרכבה, שעה שהוא אמר את זה. הוא כאילו זכה למדרגה כל כך גבוהה של ענווה, של שפלות רוח, של מחילה על כבודו. אחר כך הוא אמר לשלמה להרוג אותו, את שמעי בן גרה. כן? שאחרי זה שדוד חזר לירושלים, טוב, שמעי ביקש ממנו סליחה וכולי, הבטיח לו שהוא לא יהרוג אותו, אבל שלמה הרג אותו. הוא לא הרג אותו, אבל שלמה כן הרג אותו. מכל מקום, באותו רגע הוא לא הרג אותו. הוא ראה בדבר, בביזיון הזה, רצון השם. הבנתם? זה, אם אתה מנתק את המציאות משורשה, קל לחוס על כל מיני דברים מעצבנים. אבל אם אתה רואה בכל סיטואציה שקורית לך, רק את השם מתגלה לך, מדבר איתך, מגיב אליך, אז אתה במקום מאוד רוחני, מאוד שולט, שולט על המידות, מאוד פנימי. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה של המלאכת השם, ממש המלאכת השם. וזה ודאי אידיאל מאוד מאוד גדול. טוב, נקודה אחרונה זה שהרב קוק הוא בעצם יש לו דרך טיפה שונה מכל מה שראינו עכשיו, ואני חושב חשוב מאוד להביא גם אותה. ש כתוב בגמרא מסכת ברכות, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, מניין שאין מרצים לו לאדם בשעת כעסו, זה ברכות זין, דכתיב פנה ילכו והניחותי לך. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמתן לי עד שיעברו פנים של זעם ואניח לך. אז הגמרא שואלת, ומי קרית חכמי דקוצ'ה בריחו? מה, יש כעס? כאילו, הקדוש ברוך הוא כועס? מה, איך אפשר להבין את זה? והגמרא אומרת, אין, כן, כועסת. דטניה, ואל זוהם בכל יום. זה פסוק מתהילים זין. וכמה זה עמו? רגע. וכמה רגע? אז הגמרא אומרת, אחד מחמשת ריבו הוא 8,000 או 88 בשעה. כאילו רגע אחת, והרגע הזה שהקדוש ברוך הוא זוהם רגע אחד ביום, קטן, אין שום בריאה יכולה לכוון את הרגע הזה חוץ מבלעם הרשע. הוא היה, אז זה נאמר עליו שהוא יודע דעת עליון, הוא היה יודע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא זוהם, ואז הוא היה מקלל והכללה שלו הייתה מצליחה. בסדר? הוא יכל, אם הוא היה מכוון ומצליח לקלל את עם ישראל, באמת להחריב אותם. לכן כתוב במיכה, מי זכור נע מה יעץ בלק, מלך מואב וכו', למה דעת צדקות השם. אז דעו לכם כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי בימי בלעם הרשע, שאלמלא כעסתי לא נשתייר משונאים של ישראל שריד ופליט. בסדר? עד כאן. עכשיו, הבנתם את הגמרא הזאת? הגמרא אומרת בעצם שהקדוש ברוך הוא זועם רגע אחד קטן מאוד מאוד בכל יום, אבל יש לו כביכול מידת הכעס. אז איך להבין את הדבר הזה? בסדר? צריך להבין את זה בצורה עמוקה. הרי זה ודאי לא מדובר על כעס כמו שאדם, פנים שלו נהיות אדומות, נכון? והלב שלו דופק והוא מאבד את השכל. זה ודאי לא במקום הזה. אז הרב מסביר את זה במאוד עמוק בעין היה. הוא אומר, קודם כל, שזה בעצם יותר לענייננו, שאני אקריא לכם את זה. הורנו, שכל המידות שחקק השם יתברך בטבע האדם ונפשו, אין בהם אחת שתהיה רעה בהחלט, עד שהייתה טובה לנפש בהיותה נהדרת. כלומר, אומר הרב, שכל מידות, אם הקדוש ברוך הוא חקק באדם מידת הכעס, סימן שיש לה מקום. אחרי כל השיעור הזה, איך אפשר להגיד את זה? אלא נאמר שהמקום שלה הוא מאוד מאוד קטן, אבל יש לה מקום. אדם צריך ללכת בכל הדרכות של הרמב״ם, להרגיל את עצמו לא לחוס בכלל. אבל בוא נראה הרב. אז, מה הרב אומר? כי הפועל הטוב פעל הכל לטוב. רק צריך שישתמש בכל אחת כשעתה ומידתה. מתי צריך להשתמש בכעס? אם הערבים חופרים נגדנו מנהרות ויורים עלינו פצמרים ועפיפוני תבערה וכדומה, אז אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, טוב, עכשיו העבודה שלנו זה לא לכעוס, להסיר את הכעס מן הלב, להיות מלא באהבה לכל ובענווה לקבל איסורים. זה נכון או לא נכון? ושצריך ליפול עליהם בכל הכעס. ליפול עליהם בכל הכעס, נכון? זאת אומרת שיש לזה מקום, לכעס. אם אדם סתם, איזה שונא ישראל, בא לאמא שלך לידך ברחוב, לוקח לה את התיק, דופק לה סטירה עם התיק, ויורק לה בפנים. סתם, אני בכוונה מצייר סיטואציה קיצונית מוזרה כזאת. אז מה אתה צריך לעשות? לעמוד ולהגיד, עבודת השם עכשיו, להיות בענווה ולא לכעוס, אה? נכון? או שלא נכון? לא נכון. יש דברים שכן צריך לכעוס עליהם, שזה לא נורמלי לא לכעוס עליהם, אבל כמה? קטן מאוד. דברים מאוד קיצוניים. מאוד. כל השאר ירגיע את עצמו לא לכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס. אבל יש מקרים שאתה כן צריך, שיש לזה מקום. אז אומר פה הרב, מזה יצא שאין לדחוק אפילו המידה הרעה יותר מדי, זה מידת הכעס, באופן שלא ליתן לה שום מקום. כי מקומה המצומצם ראוי ליתן לה, ולהשתדל לתקנה. על כן בשעת כעסו אין מרצין לו לאדם, תגיד מה הבעיה של, זה אדם צדי כזה, נכון? מה הבעיה שאני ארצה אותו בשעת כעסו? תשובה, בגלל שגם האדם השלם, גם כן אפשר שיחוס. על כן צריכה מידת הכעס להימצא, וראוי להירצות מיד, אבל לאמור שלא יהיה לכעס שום מקום, מורה כאילו כוח נברא בנפש לרע, וזה לא ניתן להאמר. הרב קוק אומר, כל מידה יש לה תיקון. חוץ אגב ממידת העצבות. מידת העצבות אין לה תיקון. אלא העצבות פשוט צריך להסתלק מהעצבות. להבין את השורש שלה ולהתרומם משם, ככה הרב אומר באורות הקודש. אבל הכעס יש לו מקום, ולכן הוא כותב פה שהוא הוא כותב על הרמח"ל, שדברי החסיד במסילת ישרים, שכתב שמעלת הנקי המעולה שלא יכעס, יעשה הכעס מעולם שום רושם בו כלל, הוא אומר שצריך עיון לדעתו. בסדר? אז סיכום, ראינו הרבה עניינים פה במידת הכעס, הדרכות, הלכה, כאילו הדרכה המעשית, להשתדל מאוד מאוד להסתלק מהמידה הזאת בכל הדרכים שראינו, אבל במקרים מאוד מאוד קיצוניים יש לזה מקום מאוד קטן. בסדר? טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, הרבה בהצלחה, בשורות טובות.